אני רוצה פה לדבר על דבר שכבר דיברנו עליו פעם, אבל צורך השעה. חייב לעורר על זה, לדבר על העניין הזה. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. מושג נורא, מושג שנמצא הרבה, משתמשים בו הרבה. הקדוש ברוך הוא גדול, גיבור ונורא, כך אנחנו משבחים אותו. אלה הם השבחים שאנחנו משבחים אותו, הגדול, הגיבור והנורא. ורק אלו השבחים, רק אותם מותר לומר. יותר מזה, להרבות בשבחים, כן, להרבות ב, הרמב"ם קורא לזה בכינויי השם, אסור. הנה התלת, כמו שכתוב בגמרא, אילב דאמרינו משה ועטו אנשי כנסת הגדולה ותקנינו בתפילה, אז גם אותם היה אסור לנו לומר. אנחנו אומרים אותם רק משום שמשה רבינו אמר אותם בתורה, הקל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ואנשי כנסת הגדולה, את התארים האלה הם קבעו בתפילה. אנחנו פונים כביכול אל בורא העולם ואומרים לפניו, הקל, הגדול, הגיבור והנורא. נורא. ומשתמשים בזה הרבה. שמך נורא על כל מה שבראת, כמו שאמרנו בימים נוראים. קדוש אתה ונורא שמך. אמרו לאלוקים, מה נורא מעשיך. הרבה יש גם בתורה שבכתב, גם בלשונות התפילה, הרבה פעמים המושג הזה שנקרא נורא, נורא. פירוש המושג הזה כפי שנראה, אז פירוש הדברים שאומרים, בוודאי שהאלוקים עשה שיראו מלפניו, ובוודאי אין בזה שום ספק, כן, אין בזה שום ספק שמי שמתבונן, או מי שמכיר, או מי שיודע, מי שמבין קצת, אפילו משהו, את המציאות לאמיתה, אז הוא מתיירא, או מתיירא מאוד. הוא ירא. אבל כשאנחנו משתמשים במושג נורא, אז אנחנו לא מתכוונים לעובדה שממנו יתברך, דהיינו, ממנו כביכול צריך להתיירא. זה הפירוש נורא. אם כן, אז הנורא הזה לא היה יכול להיות שייך למקום. לא שייך לומר מה נורא המקום הזה. מה נורא המקום הזה שייך לומר שיש מקום, שבמקום הזה מתעורר, מתגלה משהו, שהדבר הזה מביא לידי יראה. למשל, כאן, הדין הזה עצמו. יש מצווה, מצוות עשה בתורה של ומקדשי תיראו, מצווה להתיירא מן המקדש. אז הרמב״ם מוסיף בעצם, בעיקר המצווה, שהוא מביא את המצווה בפרק ז' מבית הבחירה, אז הוא מביא את המצווה, המצווה לירא, כן, לירא מן המקדש, ויש בזה הלכות למעשה, לא להיכנס בצורה, כן, בקלות ראש, או באופן שלא מעיד באופן מיוחד על יראה. צריך להיזהר. הרמב״ם מסיים את ההלכה ואומר, ולא ממקדש אתה מתיירא, אלא ממי שציווה על יראתו. לא מתייראים מן המקדש, מתייראים מבורא העולם, ממי שציווה על יראתו. אז פירוש המושג נורא על מקום, נורא על מקום, או אמרו לאלוקים, מה נורא מעשיך. יש משהו שהוא מעשה, והמעשה הזה מוכתר בתואר נורא. נורא. אז פירוש שיש מעשה מסוים, יש דבר מסוים, יש מקום מסוים, יש מצב מסוים, שהמצב הזה מביא לידי יראה. זאת אומרת, הפירוש של נורא כשאנחנו אומרים, זה שיש משהו שמביא לדבר הזה. הנורא תמיד חל כביכול, כביכול. נורא. זה הכוונה ש... יש דברים במציאות שמעוררים, מביאים לידי יראה, מביאים לידי יראתו של בורא העולם. המציאות הזאת עצמה של יראה מדבר כביר, דבר גדול, דבר שהוא, כן, דבר שהוא נראה, נתפס כנשגב מאוד. זה נקרא דבר שמביא לידי יראה. כשאנחנו משבחים את בורא העולם בתואר נורא, אז אמרנו בדבר הזה, אמרנו בזה, אמרנו בזה ש כל המערכת כולה, או כל הנמצאים כולם, הכל מביא אותנו ליראה ממנו. ישנם מקומות מסוימים שהם בהם הדבר הזה מתגלה ביותר. נורא אלוקים ממקדשך. כשמישהו נכנס למקדש, אז אם הוא אדם בעל, אדם שלא תימא את עצמו, הוא לא עיוות את עצמו במחשבות אחרות, או, כן, או במיני, או בכל מיני הקמימויות, אז נופלת עליו יראה. ותבוא האישה במנוח לאשתו, ההורים של שמשון הגיבור. ותבוא האישה ותאמר לאישה למור, איש האלוקים בא אליי ומראהו כמראה מלאך האלוקים נורא מאוד. ומראהו כמראה מלאך האלוקים נורא מאוד. דהיינו, מטיל אימה, מטיל פחד, מטיל, מביא אדם לידי יראה. מראהו כמראה מלאך האלוקים נורא מאוד. אז הפירוש של המושג נורא זה נקרא שהוא מביא, דבר שמביא לידי יראה. דבר כזה יכול לחול על מקום, יכול לחול על מצב, יכול לחול על מראה. זה נקרא נורא. כלומר, נורא נקרא שמשהו שמביא, כן, להתיירא ממנו. מביא את מי שמתייחס על זה, את מי שרואה את זה, מביא להתיירא ממנו. זאת המידה שנקראת נורא. מביא לידי יראה. הגמרא אומרת, כתוב בגמרא ביומא, הגמרא אומרת, למה נקרא שמם, הגמרא בדף סמכתת עמוד ב' ביומא, כתוב בגמרא, הגמרא אומרת, למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה. משה רבינו אמר, הכל הגדול, הגיבור והנורא. ירמיהו, כשהוא שיבח את בורא העולם, אז הוא אמר רק את השבח, הכל הגדול והגיבור. הוא לא אמר והנורא. מדוע? אז כתוב בגמרא, נוכרים מקרקרים בהיכלו, איי נורא אותם. אי אפשר, כן, כביכול לשבח את בורא העולם בתואר הזה שנקרא נורא, בזמן שאנחנו רואים שהוא לא נוהג בו. הוא לא מפעיל אותו, הוא לא נוהג בו, הוא לא מתנהג באופן שמטיל מורא. כך שאי אפשר לשבח את בורא העולם במידה שהוא לא נוהג בה. נוכרים מקרקרים בהיכלו, איי נורא אותם. אז תוספות ישנים, זה בדף סמכתת עמוד ב', התוספות ישנים נמצא בדף עין עמוד א', מביא בשם ירושלמי. מדוע נוכרים מקרקרים בהיכלו סותר את מידת נורא? דכתיב, ככה הוא אומר, אין נורא אלא במקדש, דכתיב נורא אלוקים ממקדשך. כך כתוב, נורא זה דבר שמתגלה במקדש, המידה הזאת מתגלה במקדש, דכתיב נורא אלוקים ממקדשך. זאת אומרת, מידת נורא של בורא העולם מתגלה בבית המקדש, זה המקום שבו היא מתגלה. המצווה להתיירא מהמקדש היא כשנכנסים למקדש, אז אדם בעל לב, אדם נקי, אדם בעל דעת, בעל דעת ישרה, אז צריך מקדושת המקדש צריכה לפעול עליו כך שכשהוא נכנס לשם אז הוא צריך להתיירא, ולא מן המקדש להתיירא אלא ממי שציווה על יראתו. דהיינו, מורה שמיים צריך להיות, כן, אדם צריך להתיירא כשהוא נכנס למקדש. ירמיה לא אמר נורא, משום שכביכול בורא העולם לא מתנהג במידה הזאת. דהיינו, הוא לא מראה את המידה הזאת, הוא לא מראה אותה, הוא לא מגלה אותה. יכול, הוא הסתיר את עצמו, ונותן לנוכרים לקרקר בהיכלו, והוא לא עושה להם שום דבר. הדבר הזה מסלק יראה. לכן ירמיהו לא אמר נורא. באו אנשי כנסת הגדולה והחזירו עטרה ליושנה. הם חזרו וקבעו לנו בתפילה שנגיד את כל שלושת השבחים שמשה רבינו אמר, הגדול, הגיבור והנורא. מדוע? הרי באמת בפשטות ירמיהו הרי צודק, הרי באמת נוכרים מקרקרים בהיכלו. ועדיין לא ראינו, כן, נוכרים, עדיין, כן. היד עדיין שלוחה במקדשו. אז אומרת הגמרא, אנשי כנסת הגדולה אמרו, מה הם גילו, מה הם חידשו אנשי כנסת הגדולה? מה החידוש שהם חידשו? הם חידשו שהן הן נוראותיו, שאלמלא מוראו, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. אם אנחנו רואים שאנחנו חיים, מתקיימים, שורדים, גם בגלות, גם במצב כזה, שרוצים להשמיד אותנו, ואנחנו בכל זאת שורדים, אז הדבר הזה עצמו מגלה, מזה עצמו צריך להשיג יראה. הדבר הזה עצמו צריך להביא אותנו ליראת שמיים. בזה מתגלה מידת נורא. זה החידוש של אנשי כנסת הגדולה. מעבר, ירמיהו היה מאותם נביאים שמסרו את התורה לאנשי כנסת הגדולה, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. מסירת התורה לאנשי כנסת הגדולה היא מסירה ממצב אחד למצב אחר. כשהתורה הייתה ביד נביאים, אז הדברים היו נתפסים בגילוי כדרך תורה שבכתב. הדברים היו ברורים, הדברים היו גלויים מעצמם. דבר כתוב, אז הוא נראה והוא גלוי. התורה שבעל פה צריכה יגיעה כדי למצוא אותה. צריך להתבונן כדי להבין את זה. אנשי כנסת הגדולה היו אלו שהביאו לעולם, כן? מאז פסקה נבואה ואז התחילה התורה שבעל פה. אנשי כנסת הגדולה, כידוע, הם היו אלו, הם היו המן דאמרים הראשונים. אין לנו דברי תורה בשם נביאים. דברי תורה הראשונים הראשונים הם נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, והם אמרו שלושה דברים. כשמתבוננים, כשמנסים להבין, היינו כשמעיינים בדבר ומתבוננים היטב, אז אנחנו רואים שכשאנחנו רואים את כלל ישראל, עם ישראל קיים, שורד בתוך המצב הזה, שכולם, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עובדים עלינו לחלותינו, מי שרואה את המצב הזה, הדבר הזה עצמו מטיל עליו מורה. הדבר הזה עצמו הוא נורא דוגמת בית המקדש. לא, מידת נורא לא נחסרה בזה שנוכרים מקרקרים בהיכלו. משום שבזה גופה אנחנו רואים גם התגלות של מידת נורא. שנוכרים מקרקרים בהיכלו ומחריבים את בית המקדש ושולחים את כלל ישראל, זורקים אותו מארצו, את עם ישראל, ושולחים אותנו לגלות, משליחים אותנו עד בישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה, עד קצה השמיים, עד אם יהיה נידחך בקצה השמיים, זורקים אותנו לכל מקום. וככה זה נראה, בפשטות זה נראה שהם יכולים לעשות איתנו כל מה שליבם חפץ, אבל אנחנו עדיין מחזיקים מעמד. עם זה אנחנו מחזיקים מעמד, עם זה אנחנו חיים, אנחנו קיימים, אנחנו שורדים. כשרואים את הדבר הזה, אז הדבר הזה צריך להטיל מורה כשם. אותו דבר כמו שכשאדם נכנס לבית המקדש, כשאדם נכנס לבית המקדש, אז נופלת עליו אימה, נופלת עליו, אותו מורה נופל עליו. אז כשאדם רואה את התופעה הזאת, גם מהתופעה הזאת אדם צריך להיעשות ירא. הדבר הזה הוא נורא, זה מביא לידי יראה. הדבר הזה עצמו מביא לידי יראה. רב יעקב אנדין בהקדמה שלו לסידור, אז הוא כותב את זה בלשון של הפלגה, הוא נשבע על זה שהדבר הזה בעיניו, ככה הוא אומר, הדבר הזה הוא בעיניי, ככה הוא אומר, גדול מכל המופתים כולם. מופתים זה הכוונה, כל מי שכביכול רוצה לראות את בורא העולם בתוך הנהגת העולם, כל מי שרוצה לראות, כל מי שמבקש לראות. אז בבית הנקדש, זה מקום השראת השכינה, שם כל מי שרצה לראות יכול היה לראות, שם זה היה המקום שלשם באו לראות ולהיראות, שם למקום הזה, כן, זה המקום ששם אפשר היה. שם אפשר היה לראות משהו מכבודו יתברך. ובמקום ההוא, הדברים היו ברורים יותר. כתוב בספר תהילים. זה פרק שלם, פרק ע' ג' בספר תהילים. זה מזמור לאסף. אסף הוא אחד מהנביאים שקדמו לדוד. אז דוד בספר תהילים מביא את המזמור לאסף. ואותו מזמור, יש כמה וכמה מזמורים לאסף שכתובים בספר תהילים. אותו מזמור לאסף, אז הוא אומר, ואני, כך הוא אומר על עצמו, כמעט נטיו רגלי, כי עין שופחו אשורי. זאת אומרת, הוא מעיד על עצמו שהוא כמעט נפל ונכשל. נכשל בהרהורי כפירה, בדברים ש... כמעט נטיו רגלי, כי עין שופחו אשורי. כי קינאתי בהוללים, שלום רשעים אראה. הוא לא יכול היה לשאת את המחשבה, לשאת את המראה, איך שהוללים ורשעים חיים בשלווה, טוב להם, נוח להם, הם חיים חיים טובים, שלווים. כביכול, הדברים מראים כאילו שבורא העולם אוהב אותם. אוהב אותם, רוצה בהם. הוא לא יכול היה לשאת את המחשבה הזאת. הדבר הזה כאב לו עד דכדוכה של נפש, עד כדי שהדבר הזה כמעט הוציא אותו, הוציא אותו, נטיו רגלה. כי קינאתי בהוללים, שלום רשעים אראה. כי אין חרצובות למותם, ובריא אולם. הם בריאים כמו שברים, והם עושים מה שהם רוצים. בעמל אנוש אינמו, ואם אדם לא ינוגעו. הם לא משתתפים בין כל בני האדם שרובם סובלים. זה נראה שטוב להם, טוב להם מאוד, אין להם שום סבל. לכן ענקת מו גאווה, יעטוף שיט חמס למו. כן. הם מוקפים, הם מלובשים כאילו בגאווה, והיא עוטפת אותה. וכל זה הפריע לו לאסף. אסף שהיה נביא, הדבר הזה הפריע לו עד מאוד, עד כדי שזה עמד פשוט להכשיל אותו. עד, ככה כתוב כך כתוב בהמשך אותו פרק, עד אבוא אל מקדשי כל אבינה לאחריתה. כל זה קורה לו כשהוא מחוץ למקדש, כשהוא לא נמצא בבית המקדש. אבל כשהוא מגיע למקדשי כל, אז הוא מבין לאחריתה. איך היו לשמע כרגע? ספו תמו מן בלהות. הוא תופס בבית המקדש, אז הוא רואה נכוחה, הוא רואה ברור. שם הדברים ברורים, והדברים ברורים, נהירים לגמרי. שם הוא רואה איך שכל הדבר הזה, איך היו לשמע כרגע, ספו תמו מן בלהות. איך ברגע אחד, אז מה שראיתי, דבר תקיף כל כך, חזק כל כך, בריא כל כך, הופך להיות דבר שמתפורר לעיניי. דבר חסר מציאות, דבר שאין לו ערך, דבר שהוא פשוט לא שווה כלום. אני רואה את מציאותם האמיתית. הדבר הזה קורה לו בבית המקדש. בית המקדש, שבו הדברים ברורים, שם הדברים נראים ברור. הדברים מבוררים שם, והם שם רואים נכוחה, שם רואים את המציאות לעמיתה. אנשי כנסת הגדולה תקנו וגילו לנו, וזה מה שהזכרתי, רב יעקב עמדין אומר וממליץ, כן, להתבונן בדבר הזה, להתבונן בדבר הזה איתה. והוא אומר, חי נפשי, המופת הזה, הדבר הזה, הגילוי שכינה הזה, העובדה שאנחנו שורדים, העובדה שאנחנו קיימים למרות הכל, למרות שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, עומדים לחלותינו בכל דור ודור, ואנחנו קיימים. אנחנו קיימים, אנחנו ממשיכים, אנחנו הולכים הלאה. ולא די בזה, אלא בזמנים הקשים ביותר, שעומדים עלינו באמת לחלותיהם, אז כלל ישראל, חלקים עצומים של תוספות נתחברו בזמן מסי הצלב, שהם היו איומים ונוראים, איומים ונוראים. חלקים גדולים, חלקים גדולים, כמעט הרוב, אפשר לומר, אולי לא כמעט, רוב התוספות התחברו בזמן מסעי הצלב, שהם היו באמת, באמת, זמנים קשים. היו נכנסים לקהילה ולוקחים ומכניסים את כל הציבור לבית כנסת ושוחטים את כולם. ככה עשו בזמן בעלי התוספות, ככה עשו, עשו כך בכל אירופה. היו שוחטים, היו שורפים קהילות שלמות. קהילות שלמות היו שורפים. כידוע, עשו את זה בכמה וכמה מקומות. עשו את זה ביורק. יורק באנגליה. זה דבר יותר מפורסם קצת, משום שהחרימו מאז שיהודי לא יגור במקום הזה. לא מקיימים את זה. אבל הכניסו את כל הקהילה, בזמן בעלי התוס, הכניסו את כל הקהילה ושרפו אותם. שרפו אותם חיים. הדברים ידועים. ועומדים עלינו לחלותינו בכל הכוח. שלא כדרך הטבע. שלא כדרך הטבע. לא עושים את זה לאף אחד. לא עשה חן לכל גוי. זה לא כדרך הטבע, זה דבר מוזר, זה דבר משונה, זה דבר לא מובן, זה דבר בלתי אפשרי. מה? מה? למה? למה לוקחים בני אדם חסרי ישע שלא נגעו בזבוב, לא עשו שום דבר אף פעם לאף אדם, ולוקחים והורגים אותם, שוחטים, שורפים, בכל מיני מיטות משונות? למה? מי שרואה את כל הדבר הזה, מי שרואה גם את הצד הזה וגם את העובדה שעם כל זה אנחנו נמצאים, אנחנו שורדים, אנחנו חיים וקיימים, לא רק חיים וקיימים, אלא שאז כתבו את התוספות, כל מי שרואה את זה, אז הדבר הזה הוא, לזה התכוונו אנשי כנסת הגדולה. אלמלא מוראו, החומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. איך? זה בלתי אפשרי. איך היינו יכולים לשרוד? איך אפשר לשרוד במצב כזה? איך אפשר להמשיך במצב כזה? איך אפשר בכלל להיות? המידה הזאת, המידה הזאת שמתגלה בזה, בתופעות האלה, המידה שמתגלה זאת המידה שנקראת נורא. רבותינו הראשונים מלמדים אותנו, זה כתוב בכל מקום, גם במפרשי התפילה וגם ב... כל דברי רבותינו שעסוקים בעניין הזה מלמדים אותנו, הגדול, הגיבור והנורא מכוון כנגד שלושת האבות. הגדול, כמו שכתוב, אתה אכילות להראות את עבדך את גודלך, אומר על זה רשי, זו מידת תופך, זו מידתו של אברהם. הגיבור זו מידתו של יצחק. הנורא זו מידתו של יעקב. הנורא זאת מידת יעקב. דהיינו, יעקב אבינו היה זה שגילה את המידה הזאת בעולם. הוא היה זה שקבע בית המקדש. הגמרא אומרת במסכת פסחים, כתוב בגמרא, אברהם קרא לבית המקדש הר, אשר יאמר היום בהר השם יראה. יצחק קראו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. יעקב קראו בית, שנאמר אין זה כי אם בית אלוקי. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקי. זה מובן שהגילוי של נורא זה בזמן שזה בית. אחרי שזה נעשה בית, אז גם בחורבנו אנחנו חייבים במוראו. אבל החלות של מצוות מורא חלה רק על ידי יעקב שקראו בית. זאת אומרת, יעקב הביא לעולם את אותה מציאות שהיא זאת שעל ידה מתקיימת המידה הזאת שנקראת נורא. על ידה, כביכול, בורא העולם מטיל את מוראו על הבריאות. זה כשבית המקדש, זה פשטות כשבית המקדש קיים. רואים, הרי זה מה שעשה ירמיהו, הפסיק לומר נורא כשהוא ראה שנוכרים מקרקרים בהיכלו. אין יותר בית, אין יותר בית אלוקים, אז אין יותר מה נורא המקום הזה. אז אין יותר וירא ויאמר. יעקב אבינו הביא גם את המציאות השנייה. יעקב אבינו לא מת, כתוב בגמרא. יעקב אבינו לא מת, והגמרא מקשה, מה זאת אומרת לא מת? הרי קברו אותו, הספידו אותו, חנתו אותו, וכי בכדי, אומרת הגמרא, ספדו ספדניה וקברו יתה וחנתו חנתיה. בכדי? מה זאת אומרת? דבר כזה לא עושים לאדם חי. אומרת הגמרא, מקרא אני דורש, מקיש, הגמרא מביאה פסוק, מקיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. יעקב אבינו נקרא כלל ישראל, יעקב אבינו נקרא ציבור, הוא נקרא כל ישראל כולו. וציבור, ציבור לא מת, אין ציבור מתים, ציבור לא מת אף פעם. מתחלפים המרכיבים של הציבור, זה הולך וזה בא, אבל הציבור כציבור תמיד נשאר. הציבור כציבור קיים. יעקב אבינו הוא כנסת ישראל, הוא כלל ישראל כולו. יעקב אבינו חי כשם שכלל ישראל חי. מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. זהו כנראה, כפי הנראה, זהו העומק של מה שחידשו אנשי כנסת הגדולות. המידה הזאת שנקראת נורא, זאת מידה שנתחדשה על ידי יעקב אבינו, והיא נתחדשה, חידוש, זה חידוש. זה לא היה קודם, לא אברהם היה כלל ישראל, כן, אברהם כלל את ישמעאל, לא יצחק היה כלל ישראל כי הוא כלל את עשיו, יעקב היה כלל ישראל כי מיתתו הייתה שלימה, והוא היה כל כלל ישראל כולו. אז יעקב אבינו היה זה שעל ידו נתגלתה המידה הזאת שנקראת נורא בעולם. ומידת נורא מתגלה בשני הפנים האלה. הפן האחד זה הגילוי של בית המקדש, זה הגילוי במראה, בראייה. הדבר נראה, בית המקדש זה מקום שאשר יאמר היום בהר השם יראה. שם נראים פנים בפנים, שם באים להיראות, לראות ולהיראות. זה פן אחד, זאת אומרת, זהו אופן אחד שמידת נורא מתגלה. האופן השני של מידת נורא, האופן השני שמתגלה בו מידת נורא, זה במציאות הזאת שנוצרה על ידי יעקב אבינו. כלל ישראל חי, חי, הוא נמצא תמיד, הוא שורד. אין כלל ישראל אף פעם, ככלל, כציבור, הוא לא נפגע אף פעם. מתחלפים הפרטים, מתחלפים הפרטים שמרכיבים, מתחלפים, מתחלפים בלי הרף, בלי הפסק, אבל אין ציבור מתים. הציבור חי, הציבור שורד. כבר הזכרנו שעתו, ודיברנו על זה פעם, הזכרנו את מה שכתוב בדברי האריזה, נורא שקוראים את זה משמאל לימין, זה ארון, ארון הברית. ארון זהו הכלי שהלוחות נמצאים בו, התורה נמצאת בו, ו נורא שאני הופך את זה, זה ארון. ארון, והארון שהוא נקרא בלשון הכתוב, הפלישתים שהארון הגיע אליהם, הוא עשה בהם שמות, והם אמרו, מי יושיענו מיד האלוקים האדירים האלה? מי יציל אותנו מהארון הזה? העניין של ההיפוך הוא בדרך כלל ההיפוך עניינו כך, כשאדם פונה ואומר משהו למישהו, דבר שלם, דבר קצת יותר ארוך, אז כשהוא מתחיל לדבר, אז הוא לא יודע בכלל מה הוא רוצה. הוא מתחיל לדבר והדברים הם לא, הוא לא יודע כלום, הוא לא מבין שום דבר. ככל שהוא ממשיך ואומר יותר ומתקרב יותר לסוף, אז הדברים מתחילים להתבהר קצת אצל השומע. הדבר בשלמות נתפס שהדבר נגמר. כשהדבר נגמר להיאמר, אז מן הסוף השומע מתחיל להבין אחורה עד לנקודת ההתחלה, אם הוא שמע נכון, אם הוא שמע היטב. ככה זה סדר הדברים. סדר הדברים הוא שכשאדם משמיע משהו לשומע, אז הדברים הולכים, הסדר הוא כזה, כך הוא הסדר. כשאני מתחיל לדבר, אז הדברים עדיין סתומים, והוא מחכה לדעת מה, לאן זה יגיע, לאן זה יוביל, מה יצא מזה. הדברים הולכים ומתבהרים, וכשמגיעים לסוף, אז הדברים נעשים נהירים למפרע. מנקודת הסוף, אז מובנת נקודת ההתחלה. חוזרים אחורה ומבינים מן ההתחלה. זה הסוד של מה שנקרא, זה הסוד של אטבש, הזכרנו את זה פה, הסוד של אטבש. כשמתגלה משהו מלמעלה כלפי מטה, אז אנחנו מתחילים להבין את האלף כשאנחנו שומעים את הטף. כשאלינו מגיע הסוף, אז מכאן מתחילה התפיסה שלנו אחורה למפרע באלף, וכך אנחנו חוזרים לאחור מן הסוף אל ההתחלה. כך זה סדר הדבר. כשמתגלה מידה מסוימת מלמעלה, אז המידה הזאת מתגלה מלמעלה, אבל מלמטה היא נתפסת אחרי שהיא נגמרה להתגלות. אחרי שהיא גמרה להתגלות, אז היא נתפסת מן הסוף כלפי מעלה, כלפי ההתחלה. החלות של מידת נורא היא חלה, מתגלה בארון. ככה הארון, בזה נתגלתה המידה, דהיינו בארון. אז אני מבין, כן, כאן אני מבין את, את אותה מידה שהתחילה להתגלות לי. אז בארון זה נתפס, שמידת נורא התגלתה, אז על ידי הארון זה נתפס למפרע. המידה נתפסה על ידי הארון. זאת צורת הגילוי, כן. כך הדבר מתגלה. הדבר מתגלה כדבר שלם, ולהתפס הוא נתפס מן הסוף כלפי ההתחלה. הארון זהו הנרתק, זה הכלי שבתוכו התורה נמצאת. הארון שהוא הכלי שבו התורה נמצאת, כביכול הארון זה נקבע להיות הכלי שמחזיק בתוכו כביכול את כל גילויו ידבר. כל מה שכביכול בורא העולם רוצה לגלות, רצה לגלות בעולם, אז הדבר הזה נמצא בארון. הארון נושא את זה בתוכו. שם נמצאים הלוחות, שם נמצאים שברי לוחות, ושם נמצא, שם נמצאים אותם ספרי תורה שמשה רבינו כתב. כך היו הדברים לכתחילה. זאת אומרת, כך היו הדברים. הארון נשא בתוכו את הגילוי הגדול, ודרכו כביכול אז בורא העולם נתגלה במידה הזאת שנקראת נורא. על ידי זה אז אימתו הייתה על כל העולם כולו. שמך נורא על כל מה שברא. אחרי שפסקו נביאים, חרב בית המקדש, אז דווקא אנשי כנסת הגדולה גילו, וכאן נמצא הגילוי הנורא, כן? הגילוי שהוא כשלעצמו נורא. הגילוי שהארון האמיתי שהוא הנרתיק של התורה זה כלל ישראל. את התורה, לתורה שבעל פה אנחנו הארון. לתורה שבכתב יש ארון, והוא הכלי שנושא בתוכו את כל הגילוי, אבל זהו הבחינת הגילוי של תורה שבכתב. תורת התורה שבכתב היא התורה שמציאותה נמצאת בעולם, היא נמצאת בעולם, היא כתובה, היא נראית, היא גלוי, נראית כגלויה. אבל התפיסה הפנימית יותר, ההבנה האמיתית, מה שנקרא תורה שבעל פה, התורה שבעל פה נמצאת, היא לא נמצאת בשום מקום. היא לא נמצאת בשום מקום. בגמרא בקידושין כתוב, בגמרא בקידושין מדף סמך וב, כתוב על ינאי המלך, שמישהו יעץ לו, החכמים פגעו בו, העליבו אותו, הוא החליט שהוא רוצה להיות כהן. ינאי המלך רצה להיות כהן, אז אמרו לו, רב לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון. אז היה איזה יועץ שהגמרא קוראת לו רשע, יש לו שם, הוא מוזכר שם בשמו, הוא יעץ לו, אם החכמים כך מתנהגים אליך, אז תפגע בהם, תהרוג אותם. אז ינאי המלך בעצמו אמר לו, לאותו יועץ, תורה מה תהיה עליה? אז אמר לו, הרי ספר תורה מונה, כל מי שרוצה ללמוד שיבוא וילמוד. אומרת הגמרא, באותה שעה נזרקה בו מינות, היה לו לומר, תנח תורה שבכתב, תורה שבעל פה מה תהיה עליה. אם תיקח את החכמים, אז ספר תורה יישאר, אבל ספר תורה בלי תורה שבעל פה הוא, כמו שהגמרא אומרת, הגמרא מפורסמת בסוף מסכת מכות, כמה, עד כמה בני אדם טיפשים שכשהם רואים ספר תורה עובר אז הם קופצים ועומדים, וכשרואים תלמיד חכם עובר אז זה לא מעורר אותם לקום. והאמת היא לא כך, האמת היא שספר תורה הוא פחות תורה מתלמיד חכם, שמספר תורה אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע מה צריך ואני לא מבין שום דבר, ואותו תלמיד חכם הוא זה שיפרש לי מה שכתוב בתורה, על ידו התורה נעשית תורה. נזרקה בו מינות, תורה שבכתב מונחת בקרן זווית, כל מי שרוצה יכול לבוא וללמוד, אבל בוודאי שאם אין חכמים אז עדיף שהוא לא ילמד. אנשי כנסת הגדולה, שהם היו אלו שגילו את העומק המיוחד שזה לא היה בזמן הנביאים. בזמן הנביאים העירה התורה שבכתב, והדברים היו הרבה יותר גלויים, הרבה יותר מפורשים, הכל היה כתוב, הכל היה כתוב, הכל היה נתפס בכתוב. העניין הזה, המציאות הזאת שנקראת תורה שבעל פה, התחילה מאנשי כנסת הגדולות, והם אלו שהתחילו לתפוס על ידם, אצלם אז הייתה התפיסה הזאת שכשאין ארון, כשאין יותר ארון, אז כלל ישראל הוא הארון של התורה, אנחנו הארון של התורה. אז אותו יחס בעומק הדברים, זה לא בגלוי כל כך, אבל אותו יחס כמו שהיה כלפי הארון, אותו יחס שהיה אל הארון, שהפלישתים כיבדו אותו, הפלישתים קראו ברך לפניו, הם שלחו אותו עם מתנות. ארון, מי יושיענו מיד האלוקים האדירים האלה? ארון, אותו ארון נמצא בכלל ישראל. זה הדבר שנתחדש על ידי אנשי כנסת הזאת, זה החידוש, זאת נקודת החידוש. כיוון שאנחנו רואים שהדבר הזה זה באמת כך, זה באמת כך, אנחנו לא יודעים, אנחנו באמת לא יודעים. בדרך הטבע הדבר הזה לא ניתן לשום הסבר, אין לדבר הזה שום ביאור. תמיד, בכל מצב, בכל אופן, בכל מה שקרה לאורך כל התקופות, תמיד כלל ישראל נשאר קיים. ואנשי כנסת הגדולה מלמדים אותנו שמי שמתבונן בדבר הזה, אז הדבר הזה צריך להביא אותו ליראה, הדבר הזה צריך להביא אותו לתפיסה, כן, לתפיסה. ההרגשה של יראה בדרך כלל היא הרגשה של ביטול כלפי מי שמתייראים ממנו. אדם כשהוא מתיירא ממשהו, אז הוא חש, ככה הוא חש, ככה הוא מרגיש, שמציאותו שלו היא רופפת לעומת אותה מציאות שהוא מתיירא ממנו. מציאותו שלו היא לא איתנה, היא לא עומדת חזק, היא לא יציבה, היא לא מציאות שלמה. ההרגשה של לא מציאות שלמה, קיום רופף, זאת ההרגשה של יראה. קיום לא מבוסס, קיום רופף, לא יציב, לא עמיד, לא שלם, לא חזק, זאת הרגשה של יראה. וזאת ההרגשה שהיא צריכה להיות כלפי המציאות האמיתית. המציאות האמיתית היא המציאות. אנחנו קיימים, אנחנו נמצאים, רק עד כמה שאנחנו מצורפים אליה, אל אותה מציאות אמיתית. עד כמה שאנחנו מתחברים, מחברים את עצמנו לאותה מציאות אמיתית, עד כדי כך, עד כאן אנחנו גם קיימים. זאת התחושה של יראה. האלוקים עשה שיראו מלפנה, כביכול בורא העולם ברא את כל הבריאה כולה. האלוקים עשה, כך כתוב בפסוק, האלוקים עשה שיראו מלפנה. כי כל אשר יעשה האלוקים עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. הבריאה היא בריאה שלמה, אי אפשר להוסיף עליה דבר ואי אפשר לגרוע ממנה דבר. אי אפשר להחזיר לעין שום דבר ואי אפשר ליצור שום יש חדש, שום יש מעין חדש. עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. והאלוקים עשה שיראו מלפנו. זאת היא הבריאה, זאת הבריאה, זאת המציאות, זאת המציאות. עכשיו אמרתי, אני מדבר על הנושא הזה רק משום שזה צורך השעה, ואין, זה צורך השעה עד מאוד. אנחנו חיים בזמן ש עומדים עלינו לחלוטין. עומדים עלינו לחלוטין, ואנחנו מתנחמים בהבל. כן, זה לא פשוט, זה דבר שלא צריך להעריך. כן. כל בר דעת רואה, יודע, יודע נאמנה. שאין לנו מה לעשות. אין לנו מה לעשות. בדרך הטבע, בדרך הטבע, כפשוטו. דרך הטבע, אנחנו בסכנת קיום. אם אני מחדש משהו למישהו, אז הוא משכן. צריך להתעורר. אנחנו בסכנת קיום, והדברים כפשוטם, אני לא מדובר פה על הדברים כפשוטם, הדברים גלויים לכל מסתכל. אנחנו בסכנת קיום פשוטה, פשוטה, פשוטה לגמרי. מסתובבים בעולם קרוב ל-200 מיליון בני אדם, שכל אחד זה אחד מהם מוכן להקריב די הרבה. חלקים גדולים מהם מוכנים גם להקריב את חייהם כדי להרוג ולחסל כל אחד ואחד מאיתנו, היושבים פה, היושבים שם, היושבים באיזשהו מקום, מכל מקום שנמצא יהודי בעולם. מי שעוצם עיניים, לא מסתכל, לא רואה, ובוטח ב... נו, מישהו מוכן להגיד שם? בשם זה או בשם זה, או במישהו כזה או במישהו כזה, או בעיצה הזאת, או בשיטה הזאת, או בהתנהגות הזאת, או במשהו דומה, או במשהו אחר, או... כל מי שיתבונן קצת יותר משתי שניות מבין באופן ברור לגמרי שהדברים האלה הם חסרי ערך. חסרי ערך. הסכנה, סכנה. העיצות הם הבל. הבל. זה במקרה הטוב. במקרה קצת יותר גרוע, שזה עלול מאוד להיות, אז העיצות שחושבים ומתכננים יביאו שריפה יותר גדולה. וכבר היה לעולמים, כבר היה לעולמים, אנשי כנסת הגדולה תקנו לחזור ולומר נורא, משום שאלמלא מוראו היה חומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. אז כך כתוב במרשו ביומא, שאנשי כנסת הגדולה תקנו את זה אחרי נס פורים. אחרי נס פורים, אחרי שהייתה גזירה, גזירת מלכות שנכתבה, נכתבה ונחתמה בטבעת המלך, ומעולם לא בוטלה, דרך אגב, מעולם לא בוטלה, היא נכתבה ונחתמה והיא קיימת, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. אף אחד לא ביטל את הגזירה הזאת אף פעם, אף פעם. זה היה דבר מלכות ונכתב ונחתם בטבעת המלך ואושר, והעובדה שזה לא התקיים זה משום שנכתבו אגרות שניות ונתנו אפשרות ליהודים אשר בכל מדינות המלך להיקהל ולעמוד על נפשם. אבל הגזירה לא בטלה מעולם. אנחנו נמצאים ב... שוב, להגיד את זה מפורש, עוד פעם ועוד פעם, אנחנו נמצאים בסכנת קיום. כך אנחנו חיים. כל מי שלא רואה את זה, אמרתי, ישן. כל מי שסומך על איזה עיצות או על עזרה של זה או על דיבור של זה או על דבר הבל אחר, אלו דברים בטלים. הדבר היחידי, הדבר היחידי, זה מה שאנשי כנסת הגדולה נתנו לנו לדורות מתוך נס פורים. נתנו לנו לדורות את הגילוי של אותה מידה, שמכוח המידה הזאת, אז אף על פי שעומדים עלינו לחלותינו, אז אנחנו קיימים. אנחנו בכל זאת, אנחנו קיימים למרות כל זאת. הדבר הזה הוא אך ורק אלמלא מורה או איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. אומה אחת בין האומות שרוצים לבלוע אותה, שרוצים לחסל אותה, רוצים להשמיד, להרוג ולאבד אותה. והאומה בכל זאת שורד, האומה בכל זאת קיים, זה רק מכוח מורה או יתברך. זאת המידה, זאת המידה שיעקב אבינו גילה אותה אז, בזמן שהוא הלך לבנות את בית ישראל. יעקב אבינו הלך אז לבית לבן כדי לבנות את בית ישראל, לבנות את כלל ישראל. ואז נתגלתה אליו המידה הזאת שנקראת, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים. חזל דורשים, חזל כאן במדרש מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו את בית המקדש בנוי וחרב ובנוי, וירא ויאמר מה נורא המקום הזה הרי בנוי, מה נורא המקום הזה הרי בנוי, אין זה הרי חרב, כי אם בית אלוקים בנוי ומשוכלל לעתיד לו. ככה כביכול בורא העולם הראה ליעקב אבינו את בית המקדש, שהוא הראה לו את זה. אז באותו מראה נבואה, בנוי חרב ובנוי. הקדוש ברוך הוא הראה לו את המידה הזאת, שמכוח המידה הזאת, מכוחה של אותה מידה, אז גם כשבית המקדש יחרב, אז המידה הזאת תהיה קיימת, והיא זאת שתביא את הבנוי ומשוכלל לעתיד לו. היא זאת שתחזיר את הכל. זאת כל הכוונה, כן? כל אין כוונתי אלא להצביע, לעורר ולהראות איפה נמצאת הנקודה שהיא זאת שבה אנחנו צריכים להיאחז, והיא ההצלה שלנו. היא ורק היא, אין שום דבר אחר, אין שום דבר אחר. במצב כזה, מצב כזה, זה מה שכתוב, מה שגילו אנשי כנסת הגדולה, זה שהמידה הזאת היא זאת שעוצרת אותם, לא נותנת, לא מאפשרת להם להוציא לפועל את כל מה שהם רוצים. יש משהו שעוצר, מגביל, עד כאן, עד כאן, אי אפשר להיות. ככל שמידת נורא תהיה גדולה יותר, תהיה מאירה יותר, תהיה ברורה יותר, אז אנחנו ננצל יותר. עוד פעם, דברי כנסת, דברי אנשי כנסת הגדולה. אלמלא מוראו, האומה לא יכולה להתקיים בין האומות. זאת אומרת, מה שמקיים אותנו זה עד כמה שאנחנו מצרפים את עצמנו, עד כמה שאנחנו מחברים את עצמנו למוראו. המציאות שנתפסת לנו, המציאות שאנחנו חיים בתוכה, והיא נתפסת אצלנו כמציאות שבאופן רגיל, אז כביכול אנחנו לא, אנחנו מעט מאוד מביאים בחשבון את בורא העולם, גם בתוכניות שלנו וגם ב, גם בכל סדר החיים שלנו אנחנו לא מביאים אותו הרבה בחשבון. אני מתכוון, מביאים אותו בחשבון כי אנחנו עסוקים סוף סוף, מתפללים שלוש פעמים ביום, ועוד ועוד ועוד, אבל להביא אותו בחשבון בעצם תפיסת המציאות, להבין שבלעדיו, בלעדיו אנחנו לא קיימים. הקיום שלנו הוא תלוי, הוא מותנה, הוא רק עד כמה שאנחנו תופסים שאנחנו תלויים בעצם קיומנו במציאות האמיתית. אנחנו תלויים בו יתברך, בעצם הקיום שלנו. אנחנו בדרך כלל חיים בתוך מערכת שכל העולם חי בה, אותה מערכת ש חיה בלי להביא בחשבון את ה, בלי לתפוס, בלי להתיירא. האלוקים עשה שיראו מלפניו. שלא מתייראים, אז הוא מביא, מביא אותנו, וזה מובטח, זה דבר ברור, זה דבר ברור, אין בזה שום פקפוק, זאת הבטחה מפורשת. שלא מתייראים, אז כביכול בורא העולם יביא אותנו שכן מתיירא. וככל שנקדים להתיירא, כן ייטב. כל מי שלא יתחיל להתיירא רק בזמן שהחרב תהיה תלויה ממש מעל ראשו, שהדברים יהיו ברורים, זה הולך לקראת זה, זה הולך, והדברים הם נהירים, ברורים, חד משמעיים, לכאן זה הולך. כמה שאנחנו נדחה את היקיצה שלנו, אז אנחנו גורמים, חלילה, גורמים רעה נוראה לעצמנו. זה מדהים לראות עד כמה אנחנו, זה בושה לומר, אבל עד כמה אנחנו חסרי דעת. מדהים לראות חיים במי שלווה כזה עוד במין, הכל כדי השתקע. והדברים הולכים צעד אחרי צעד, וזה מאוד מהר, מאוד מהר הדברים הולכים ומתקרבים, הולכים ומתקרבים, ובדרך הטבע אין שום עיצה, שום עיצה. הדברים כבר נכתבו בתורה לפני המון שנים, המון שנים, כן, קרוב ל-4,000 שנה, הם כבר נמצאים, כתובים באש שחורה על גבי אש לבנה. כתובים להדיה, כתובים במפורש בתורה. מדי פעם צריכים לקרוא. יבוא יום ויתקיים כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב. ואמר, אי אלוהימו צור חסיו בו. איפה הם כל אלו שאתם בטחתם בהם, חסיתם בצילה, הייתם בטוחים בהם, איפה הם? אשר חלב זבחימו יוכלו ישתו יין נסיכם. נתנו להם את כל החלב והדם שלנו לאותם דברים שבטחנו בהם, אותם דברים שהיה נדמה לנו שהם אלו שיצילו אותנו. להם שם השקענו את כל החלב והדם, והקדוש ברוך הוא לועג לנו, יקומו ויעזרוכם, יהי עליכם סתרה. נו, נראה, יקומו ויעזרוכם, יהי עליכם סתרה. הסוף, ההמשך, ראו אתה כי אני אני הוא, ואין אלוהים עמדי. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. הדברים ברורים. לזה כביכול בורא העולם מוביל אותנו, לראו אתה כי אני אני הוא. אף אחד אחר. אין אף אחד אחר. הדברים מפורשים, כתובים בתורה, כתובים בדברי חז"ל, כתובים בכל הצורות האפשריות, כתובים כך שכל כותרת בעיתונות העכשווי נמצאת כבר בחז"ל. זאת אומרת, כל כותרת רלוונטית, לא מדובר על כותרות של דברי הבל. לזכור, לזכור, לזכור. לכאן כביכול בורא העולם מוביל אותנו. מי שלא רואה את זה, אי אפשר לא לראות. אי אפשר לא לראות. רואים את זה בחוש. רואים את זה בחוש. כל המערך הגדול שבנו להציל אותנו, להגן עלינו, יותר לא יקרה לנו שום דבר. וכדומה בדברי, כן, דברי הבל, דברי שטות, דברי כמעט דברי חירוף וגידוף. מתברר שזה עצמו נהיה הסיבה. הם הביאו, זה הובא עלינו מכוח אותם דברים. הישרים שבהם מודים בזה, אבל יש מעט מאוד כאלה. אי אלוהים צור חסיו בו, יקומו ויעזרוכם, יהיה לכם סתרה. כן, וזה זה מה שרצינו לבאר. לזכור, לזכור, אנחנו בשעת חירום, אנחנו בעת צרה. בימים כתיקונם שהמצב לא היה עד כדי כך אפס עצור ועזור, אז היו מרעישים את העולם, היו משמרות של תפילות בלי הפסק. היום אנחנו במצב כמו שכתוב, אנחנו היום במצב של אפס עצור ועזור. אין מי יעצור בעמי ואין מי שיעזור לה. אפס עצור ועזור. אין על מי לסמוך, אין על מי להסתכל, אין על מי להישען, רק כמו שכתוב במשנה. להישען זה רק כביכול, אין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. זה תמיד כך, אבל תמיד יש מי שמסייע. היום אין מי שיסייע. המצב הוא באמת היום בנור. אני חוזר ואומר, ככל שנקדים להתעורר, להתעורר, כן ייטב. להתעורר זה הכוונה, לקיים את מה שכתוב בתורה, להגיע אל הפסוק הבא. לא להישאר בתוך הלעג של נו, יקומו ויעזרוכם, יהי עליכם סתרה. אלא לעבור את זה ולהגיע לראו אתה כי אני אני. ולעשות את זה, לעשות את זה מיד, לקיים את הדבר הזה מיד. להתפלל זאת חובה מדאורייתא, להתפלל בעצרה חובה מדאורייתא, זה חשוב יותר משלושת התפילות ביום, שהם לרוב הראשונים מצוות רבנה. ולהתפלל בעצרה זאת מצוות עשה דאורייתא. להתפלל, להכיר, להבין, לתפוס, לדעת שאלמלא מוראו, החומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. זאת היצעה אחת והיחידה. השם יעזור לנו שנוכל באמת לקיים אותה.